אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שפתיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. ידועים דברי הזוהר הקדוש שהיום, כל מקום שנאמר בו היום, זה ראש השנה, שנאמר ויהי היום והתייצרו בני האלוקים לפני השם, המלאכים באים להעיד, אילו מימינים, אילו מסמילים. כך אומר הזוהר הקדוש על הפסוק ויהי היום ויבוא אלישע אל שונים, ושם הוא קרא לאישה שונמית ושאל, היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא, האם את רוצה שאני אמליץ עבורך בראש השנה לפני הקדוש ברוך הוא? והיא אמרה לו, בתוך עמי אני יושבת, אני רוצה להיות עם כל עם ישראל יחד. כלל ישראל מובטח לו לזכות במשפט, וגם זה הביאור של אתם מצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אם תהיו באגודה אחת, אומר המדרש, אז תוכלו להיות ניצבים בראש השנה. אחדות היא סגולה לזכי עבדים. הזכרנו כמדומני בשעתו את הפתק שהיה תלוי על דלת בית המדרש בקלן. הסבא מקלן ניצח פתקה לחודש אלול. הוא כתב שם שמי שעובר את הימים הנוראים בשלום צריך לומר הגומל. מקל וחומר מעוברי מדבריות שצריכים לומר הגומל. אם כשעברו מדבר בשלום צריכים לומר הגומל, כי עברו מקום סכנה. איזה מקום סכנה זה? הימים הנוראים. למה לא אומרים הגומל? כי לא יודעים אם עברו בשלום. אז איך עוברים בשלום? את הימים הנוראים עוברים בשלום כמו שעוברים בשלום את המדבר, רק בשיירה. והשיירה, הוא אמר, להוסיף חסדים, עריבות הדדית, תמיכה, עידוד, לעבור בשיירה. השאלה היא, מה זה אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם? למה בראש השנה אנחנו צריכים להיות ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא? ראש השנה, אומרת המשנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, כחיילות של בית דוד, כמו כבשים שיוצאים להתעשר, אחד אחד עוברים לפני הקדוש ברוך הוא. בשביל מה צריך לעבור לפני הקדוש ברוך הוא? אם הוא רוצה לשפוט אותנו, התיק שלנו הרי שם למעלה. כל המצוות שנעשו על ידינו יצרו מלאכים, סנגורים. העושה מצווה אחת קונה לו סנגור אחד, העובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחנה לצלן. הסנגורים למעלה, הקטגורים למעלה, העבירות למעלה, המצוות למעלה, והמוזמיים למעלה. בשביל מה אנחנו צריכים לעבור לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה? והתשובה היא שוודאי שיש למעלה משפט, ודאי שיש למעלה מוזניים, אבל אלו לא המוזניים שאנחנו רגילים לראות מול העיניים, כף ימנית, כף שמאלית, הקו של העבירות, הקו של המצוות. אלו יותר מוזני גשר, משקל שאדם עולה עליו ונשקל, וכל אחד ואחד מבאי עולם מתייצב לפני הקדוש ברוך הוא כדי להיסקר בפניו. מי אתה? מה המצב שלך? ברור שהמצב שלך נגזר ממצוות, מעבירות, אבל בראש ובראשונה אתה הוא זה שעומד למשפט. האישיות שלך היא זו שעומדת למשפט. ונסביר את הדברים, והדברים ידועים, אני יודע שאני לא מחדש כאן דבר. כל מצווה מגדלת את האדם. על הפסוק ושם אישה גדולה, אומר התרגום יראת חטא. ברגע שהאדם הוא ירא חטא, ברגע שחטאים הוא לא עובר ומצוות הוא עושה, האדם הזה גדל, הוא מגדיל את האישיות שלו. לכן הכתוב קורא ביהושע פרק י' לאברהם אבינו, האדם הגדול בענקים. יהושע כבש את חברון, שם האדם הגדול בענקים, שם קבור אברהם אבינו, אומרים חז"ל. כלומר, יש ענקים ויש את הגדול ביותר מכולם, אברהם אבינו. במה הוא היה גדול? ודאי שלא בגובה, ודאי שלא במשקל, באישיות הוא היה גדול. האדם שגילה את הקדוש ברוך הוא, והאדם כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף ק"ז, רץ לפני הקדוש ברוך הוא כמו סוס שמפלס דרך בביצה. האדם הזה כל ימיו עסק בלהגדיל את עצמו. המדרש אומר שאכילתו של אברהם אבינו הייתה כמו אכילת 74 אנשים. הוא אכל כל כך הרבה. אומר הגאון מווילנה שהכוונה היא לאותם 70 זקנים שהדרגה שלהם הייתה ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, ובנוסף אליהם משה ואהרון, נדב ואביהו, ו70 מזקני ישראל. אולי להסביר במעט, ידוע הסיפור בימי הגאון מווילנה, היה דיבוק בנוברדוק. נער נכנס בו דיבוק, נכנסה בו איזו נשמה, והציקה לו מאוד. היו מדברים עם הדיבוק, הוא היה עונה, הוא היה מספר לכל אחד את העבירות שלו, מה הוא עושה בחדרי חדרים. בקיצור, אמרו לו, ניקח אותך לגאון מווילנה. רק זה לא. מה אתם מפחדים ממנו? שאלו אותו. הרי הוא לא צם, הוא לא מתענה, אנחנו פוחדים מהאכילה שלו. האכילה שלו היא כמו קורבן. מי? אני אומר דברי גאון מווילנה. לענייננו, אז אברהם אבינו, כפי שהאכילה של הגאון מווילנה, כמו שמסילת ישרים כותב בפרק כ"ו, שמי שנגיע לדרגת הנקיות, אכילתו כקורבנות, המשקה שלו שהוא שותה, כנסחים, יש לנו מושג ב70 זקנים, בנדב ואביהו, במשה ואהרון, האכילה של אברהם אבינו כנגד כולם. אז זה האדם הגדול בענקים. עם ההכוונה של חז"ל, המשל של חז"ל, איך נוכל לתפוס בשכלנו את הגדלות של אדם הראשון, שלפני החטא הייתה קומתו מהארץ עד לשמיים. ודאי שמדובר בקומה רוחנית. הזכרנו דברי המהר"ל מפראג על הגמרא במסכת הרב עשרדף ע"ג. רבא בר בחנה מספר שהוא התלווה אל אותו רועה לראות את מתי מדבר. מצאו אותם שוכבים על הגב, פניהם כשיכורים, ואחד מהם היו רגליו כפופות. אז המלווה של רבא בר בחנה עבר מתחת לכיפוף של הרגליים, רוכב על הגמל והרומח בידו ולא נגע בו. מה רצה הגמרא לומר? אומר המהר"ל מפראג שהגמרא רצה לאבחן לנו את דור דעה, דור המדבר. אדם ששוכב על הגב, פניו למעלה. דור המדבר היה דור שפניו למעלה, דור דבוק בקדוש ברוך הוא. ואנחנו בגמרא מסכת נדרים כתוב שמטרונית אחת שאלה את רבי יהודה מדוע הוא מורה הלכות כשהוא שיכור. אני שיכור, הוא אמר לה, תאמיני לי שאני שותה יין רק לארבע כוסות ואז אני יש לי כאב ראש עד חג השבועות. אלא מה? מההשגות שלו, מהשמחה שלו בתורה, חוכמת אדם תאיר תנה. וזה היה המצב של דור המדבר, שנראו כשיכורים. ההשגות שלהם, כאילו אנשים גדולים הם היו, עד שאחד מבני דורו של רבא בר בר חנה, המוראים קדושים, יכול היה לרכב על הגמל עם הרומח בידו ולא להגיע לברכיים שלהם. אז אומר המהר"ל מפראג, ודאי שאין כאן הכוונה לגודל גשמי. הכוונה היא שאף אחד מאיתנו, לא מאיתנו, מהמוראים הקדושים לא יכול להשיג את אחד מדור דעה. לא מגיע אליו בכלל, בגלל הגודל, הגובה הרוחני שלהם. ביורם של דברים, שככל שאדם מוסיף מצוות, ככל שאדם מוסיף מעשי חסד, ככל שאדם מוסיף אהבה ויראה ודביקות ותורה, האדם גדל, האישיות שלו נבנית. ואז יוצא דבר מעניין, יש אנשים מן השורה, נקרא להם כך, ומתהלכים בינינו אנשים גדולים שהם שוקלים, אם אפשר לקרוא לזה כך, כנגד כמה וכמה אנשים מן השורה. דוגמה לדבר, הפסוק האחרון בספר קהלת, סוף דבר הכל נשמע. הסיכום של כל ספר קהלת, את האלוקים יירא ואת ניסותיו שמור, פנימיות וחיצוניות, יראה ומצוות, כי זה כל האדם. מפרש את הגמרא במסכת ברכות דף עמוד ב, שקול זה כנגד כל העולם כולו. אדם שירא שמיים ושומר מצוות, שמים את כל העולם על הכף האחת, שמים אותו על הכף השנייה, הוא מכריע את הכף, כי הוא טעון, הוא מלא וגדוש. המדרש מספר בשיר השירים רבה, פרשה א' עוד סמכי, רבינו הקדוש דרש והציבור התנמנם, הוא רצה לעורר אותם. שמרתם את החדשות? ילדה אישה אחת במצרים 60 ריבוע בקרס אחד, לא תאומים, לא שלישייה, לא שישייה, 600,000. הבינו שזו לא בדיחה, זו יוכבד, הוא אמר להם, שילדה את משה רבינו ששקול כנגד כל ישראל. מה הוא רצה לומר להם? רצה לומר להם שלא כדאי להתנמנם. ברור שהיא לא ילדה 60 ריבו בקרס אחד, היא ילדה ילד מן השורה, והוא היה למשה רבינו, כי הוא ניצל את הזמן, אז הוא בנה את עצמו יותר ויותר ויותר ויותר. אז חבל על כל רגע, תבנו את עצמכם. המלבין בספרו ארצות השלום, כמדומני בדרוש ד', כותב שלחזל הייתה משקולת לדעת כמה כל אחד שווה. אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזניים אחת, רבי אלעזר בן הורקנוס בכף השנייה, רבי אליעזר בן הורקנוס, אם יהיו כולם בכף אחת, רבי אלעזר בן ערך בכף השנייה. באי, במלחמת האי, אומר הכתוב שנפלו מן העם כ-36 איש. פסוק שמעורר את הגמרא לשאול, מה זה כ-36? מילא אם אומרים כ-1,000, אז זה יכול להיות 980, זה יכול להיות 1,020. כ-1,000. אומרים, אני יודע, אומרים כמאה, זה יכול להיות 99, 101. אבל מה זה כ-36? או שזה 36, או שזה לא 36. מה זה 35.5? אלא עונה הגמרא, זה יאיר בן מנשה, שהיה שקול כרובה של סנהדרין. סנהדרין, 70 איש, 36, רובם של סנהדרין. בנגב שהיה בזמן דוד המלך, כתוב שנפל רב מהעם. הקדוש ברוך הוא אמר למלאך המשחית, הרף. מה זה נפל רב מן העם? זה אבישה בן צרויה, שהיה שקול כרובה של סנהדרין. לחז"ל הייתה משקולת, אם הוא שקול כנגד 35 רבנים או כנגד 36 רבנים. חציה של סנהדרין, מיעוטה של סנהדרין, רובה של סנהדרין. אומר הפסוק, לאחר שארון הברית נפל בשבי במלחמה נגד הפלישתים, וקרו שם דברים מזעזעים, נפלאים, הפסל נפל, קרות ידיים, וכל הפלישתים חלו, החליטו שהם לא מוכנים להחזיק אצלם את ארון הברית, לקחו עגלה, שמו עליה את ארון הברית, שילחו את העגלה לדרכה, והעגלה הלכה הישר, ותישרנה הפרות, הלכה הישר לבית שמש. אנשי בית שמש, כתוב בפסוק, יהודי בית שמש עבדו בשדה, ופתאום רואים שארון הברית חוזר, והם לא נתנו לו את הכבוד הראוי. במקום לשמוט את הכלים של העבודה ולנהור אחרי ארון הברית, ללוות אותו, אז הם הסתכלו, עשו שלום והמשיכו לעבוד, והייתה מגיפה בעם. נפלו מן העם כ-70 איש, כ-50 אלף איש. 70 או 50 אלף, שואלת הגמרא. ועונה הגמרא שלפסוק הזה יכולים להיות שני פירושים. או שנפלו 70 איש שכל אחד מהם שקול כ-50 אלף, או שנפלו 50 אלף שכל אחד שקול כסנהדרין. אז יש לנו יהודים ששוקלים כ-70 אלף איש, יש לנו יהודים ששוקלים כמו הסנהדרין. נותן לנו הבנה חדשה כמדומני בגמרא במסכת עירובין דף נ"ג, אמר רבי יוחנן, ליבם של ראשונים כפתחו של אולם, 40 אמות על 20 אמות, ושל אחרונים כפתחו של היכל, 10 אמות על 20 אמות, רבע. ושלנו כמלוא נקב מחצית קית. הפינטלה, נקודה. ופתאום מבינים שלחז"ל היו מאזניים מידות גדלות. ברור שלא מדובר, אדם הוא 4 אמות, איך הוא יכול להיות, איך ליבו יכול להיות 40 אמות אל 20 אמות. אבל אנחנו מדברים פה על גדלות רוחנית, וחז"ל היו מאזניים למדוד גדלות רוחנית. ומבינים יותר מזה, שכאשר האדם בונה את עצמו, אז הוא הולך וגדל, וכאשר הוא הורס את עצמו, אז הוא מתקטן. ואדם הראשון לפני החטא, הייתה קומתו מן הארץ עד לשמיים. אחרי החטא כתוב, ותשת עלי כפיך. מייתו הקדוש ברוך הוא למעמה. חטא מקטין. אומר הפסוק בספר הושע, פרק ב', פסוק א', והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא ייספר מרוב. שואלת הגמרא במסכת יומא דף כ"ב, שהפסוק הזה לכאורה סותר את עצמו מן היובל. מצד אחד כתוב והיה מסער בני ישראל ככל הים, כל הים זה הרבה 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 הרבה, אבל אפשר למדוד את זה. תיקח חופן של חוף ים, כמה גגרים יש, חודשיים עבודה, תמצא את המספר. קח את כל חול הים, מיליון שנות עבודה, אבל זה יכול עקרונית להיספר. מצד שני כתוב אשר לא יימד ולא ייספר מרוב, אי אפשר בכלל למדוד את זה. הכיצד, שואלת הגמרא, כאן כשישראל עושים רצונו של מקום, כאן כשאין ישראל עושים רצונו של מקום, מה ביורם של דברים? כשישראל עושים רצונו של מקום, אז בסדר, ככל הים, אז סוף סוף אפשר הרי בסופו של תהליך לספור את זה. אחידה שואל שאלה עמוקה יותר, מה יקרה אם ישראל חלילה לא עושים רצונו של מקום? אז המספר שלהם מוגבל. יופי, פתאום שומעים את שופרו של משיח וכולם חוזרים בתשובה. אז ברגע אחד הם עושים רצונו של מקום, אז ברגע אחד המספר שלהם משתנה? והתשובה של אחידה כל כך מובנת לאור מה שאמרנו. הפסוק מדבר כאן על שני סוגי מספרים. יש מספר אחד כפשוטו לספור כמה אנשים לפנינו, זה ככל הים. עוד אחד זה עוד אחד זה עוד אחד, ייקח המון זמן לספור, בסוף נדע את המספר. אבל כשישראל עושים רצונו של מקום, כל אחד מהם גדל, כל אחד מהם שווה כחמה וחמה, וזה בכלל לא יימד ולא ייספר. אי אפשר לדעת כמה, כי כל הזמן הם משנים את המצב שלהם לעוד מצווה ועוד מצווה ועוד גדות ועוד גדלות, והם שווים כנגד יותר ויותר ויותר אנשים. כמדומני שזה שוב הבנה חדשה בגמרא במסכת שבת דף קוף י' ב' עמוד ב', אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם. אם הרב דומה למלאך, אומרת הגמרא מסכת חגיגה, יבקשו תורה מפיו, מה זה ראשונים כמלאכים? הם הרי היו בני אדם. אבל המדרש אומר בבראשית רבה פרשה סמכת שאין לנו מושג בגודל של מלאך. מלאך שלישו של עולם, שלושה מלאכים מכסים את כל העולם כולו. הם ראשונים כמלאכים, הם תדע שהם היו גדולים מבחינה רוחנית, שלישו של עולם. אם הרב דומה למלאך, שלא יהיה אחד כמוך, שיהיה גדול ממך. לא זו בלבד שכל מצווה ומצווה מרוממת את האדם, מגדלת את האדם, כל לימוד תורה, הרי משנה מפורשת במסכת, ראיתה למעשה, במסכת אבות פרק ו', משנה א', התורה מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. האדם יהיה גדול על ידי לימוד התורה. לא זו מלבד, אלא שברגע שהוא גדול, אז כל מצווה שלו נהיית יותר ויותר גדולה, וממילא מגדלת אותו פי כמה וכמה. הרמח"ל כותב בדעת תבונות אות קוף חף וב, יכולים להיות שני אנשים, כותב הרמח"ל, שני יהודים, ושניהם יעשו אותה מצווה, וההבדל בין המצווה של האחד למצווה של השני כגבוה השמיים מארץ. לדוגמה, יונתן בן עוזיאל, אומרת עליו הגמרא במסכת סוכה דף כ"ח, היה עוסק בתורה וכל עוף הפורח מעליו היה נשרף מרוב קדושתו. תוספות אומרים שהוא חידש בלימודו את מעמד הר סיני, את האש של מעמד הר סיני. והירושלמי שואל, יונתן בן עוזיאל היה גדול תלמידיו של הלל, אז מה היה כוחו של הלל? עונה הירושלמי, יונתן בן עוזיאל, כל עוף הפורח מעליו. הלל, 400 צבים. שייך דרך אגב לשיחה הקודמת שלנו, שאדם צריך להקרין צבים. אבל לענייננו, אומר הרמח"ל, ואלפים ורבבות עוסקים בתורה, ואין עופות הפורחים מעליהם נשרפים. זו אותה תורה. זו אותה תורה, אבל זה לא אותו לומד. ממילא מובן שאם האדם גדל, ואז בגדלות שלו מקיים עוד מצוות, הוא הרי מוסיף וגודל בלי הרס, בקפיצות ענק. אומרת הגמרא במסרת סנהדרין דף סמכי, אילו רצו הצדיקים היו בוראים שמיים וארץ. אין לנו מושג לאיזה גבהים יכול אדם לעלות. אבל תגזור עומר ויקום לך, כל מה שהוא אומר הקדוש ברוך הוא יבצע, לברוא שמיים וארץ. אז למה זה לא נעשה? שנאמר, כי אם אבונותיכם היו מבדילים בין השם וביניכם, בלי אבונות הייתם כאלוקים. האבונות מקטינים, האבונות יוצרים מחיצה. באותו דף אומרת שם הגמרא, שהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה היה בוכה ודורש אל המתים. מה זה בדורש אל המתים? אדם מרעיב עצמו ולן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח טומאה. אסור לעשות את זה. אמר רבי עקיבא, ומה מרעיב עצמו ולן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח טומאה? שורה עליו, המרעיב עצמו שתשרה עליו רוח טהרה, על אחת כמה וכמה שאפשר להגיע לגילויים נפלאים. אבל מה אעשה, אומר רבי עקיבא, ועבירותינו גרמו לנו, רוצים להגיע והעבירות כבר לא נותנות. וזה פסוק עם רש"י, סוף פרשת כי תישא, משה רבנו יורד מהר סיני ומשה לא ידע כי קרן אור פניו, הוא זורח פני משה כפני חמה, וראו אותו אהרון וזקני ישראל, לא הערב רב, ויראו מגשת אליו. מה קרה? הוא לא מבין, הוא לא מבין למה כולם בורחים ממנו. הוא היה צריך לשים מסווה. כותב שם רש"י, בוא וראה מה גדול כוחה של עבירה, שעד שלא פשטו ידיהם בעבירה. מה הוא אומר? הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני כל ישראל. השכינה הייתה כביכול על הר סיני והיו מסתכלים לעיני כל ישראל ולא היו יראים ולא היו מזדעזעים. מי שפשטו ידיהם מעבירה, מי שעשו את העגל, אף בקרני הודו של משה לא היו יכולים להסתכל. מה קרה? הם התקפנו. עבירה משנה את המצב של האדם, העבירה ממזערת אותו. הזכרנו כבר את הגמרא במסכת תענית דף חס ג', בימי רבי שמעון בן שטח, אומרת הגמרא, גדלו חיטים ככליות ועדשים כדנרי זהב ושעורים כזיתים. היה דור זכאי וצררו מהם למשמרת. מכיוון שאילו דברים עמידים, גרגר של חיטה, של שעורה, עדש, צררו מהם למשמרת. לומר כמה החטא גורם. אפלי ואפלי. אנחנו הבנו שאם זה היה דור זכאי, אז הם זכו לנס שהחטאים יגדלו כך. וכאן בגמרא כתוב הפוך. אילו החטאים הנורמליות. החטא מקטין. אז אם חטא מקטין את התבואה, כמה החטא מקטין את החוטא בעצמו? כמה הוא ממזער אותו? יש לנו כאן הבנה חדשה. האמת היא לא חדשה, ישנה נושנה, מערב יפרה כבר עומד עליה בבאר הגולה. הגמרא אומר על מסכת מועד קטן דף י' ח'. פרעו שבימי משה אמגושי היה, הוא היה מחשף, הוא אמר גובה חצי מטר, כובעו אמר, זקנו אמר, דמות מצחיקה, היה עובר מתחת לשולחן בקומה הסקופה בלי הכובע, עם הכובע ביד. מה רוצה הגמרא לומר? אומר המהר"ל מפראג, אין לנו שום עניין לדעת מה היה הגובה של פרעה. זה עניין להיסטוריונים, זה לא עניין לגמרא. הגמרא דנה במהויות, הגמרא רוצה שאנחנו נהיה טובים יותר. אבל הרי הפרשה הזאת נכתבה כדי ללמוד ממנה. ואדם מסתכל בפרעה ואומר, רגע אחד, איזה יצור זה? יודע ומתכחש לידיעות שלו, מבטיח וחוזר בו מההבטחות שלו, איזה יצור זה? והתשובה של הגמרא, הוא גמד מבחינה רוחנית. משה רבנו גובה 10 אמות. משה רבנו ענק. סיפרתי את הסיפור, אני אחזור ואזכיר אותו שוב, שייך למעשה לכאן. בספר מנחת אליהו פרק ה' מספר רב אליהו הכהן מיזמיר שאיזה דיבוק נכנס בשכינה שלהם ביזמיר. הוא רצה להוציא את הדיבוק, הוא תחקר אותו, הוא סיפר לו את כל המעללים שלו. הקהילה שלחה שני תלמידי חכמים לגרמניה, לאותה עיר שהדיבוק אמר שהוא משם, והם אימתו את כל הפרטים. פרק נפלא בספר מנחת אליהו, שהוא חיבר, כתב אותו והדפיס אותו בחייו. ספר מוסמך. בין השאר הוא כותב שם, שהוא שאל את הדיבוק, מה הגודל של נשמה? שאלה מוזרה, מה זה רוחניות, מה זה גודל של נשמה? אבל זו הייתה שאלה רצינית, עם תשובה רצינית. הדיבוק אמר לו, יש נשמות שהן כביצה, ואני כאגוז, אבל יש קטנים יותר. איזו נחמה. יש קטנים יותר. אז מה? כל אחד ואחד מאיתנו הולך כל כך, כל כך מרוצה מעצמו, הוא 1.80 מטר. את 1.80 מטר אתה משאיר כאן, מה יעלה למעלה? ביצה, אגוז, סום סום, מה יעלה למעלה? מה הופך נשמה יש כביצה ויש כאגוז? עבירות מקטינות. האישיות מתכווצת. אומר רבי צהל בלזר בספרו כוכבי אור סימן ב', יש את המדרש הידוע, אחור וקדם סרטני. כך אומר אדם הראשון, אחור וקדם סרטני. האמת היא שאני המאוחר לכל מעשה בראשית. אדם הראשון הרי נולד ביום השישי, הדבר האחרון שנברא. אבל במחשבה הוא עלה בתחילה להיברות, הרי כל העולם נברא עבורו. אחור וקדם צרתני. שאם האדם מקיים תורה ומצוות, אז הוא באמת ראשון למעשה בראשית. ואם הוא לא מקיים תורה ומצוות, אומרים לו, יתוש קדמך. כל בעלי החיים לפניך בתור. ביורם של דברים. במחשבה, האדם עלה ראשון להיברות. אם הוא באמת נהיה לאדם רוחני, אז ברוחניות הוא ראשון. הנשמה שלו נוצרה ראשונה. אבל אם הוא הופך את עצמו ליצור גשמי, מהבחינה הגשמית, נוצרת אחרון. אבל רבי צהל בלזר שואל, מה זה יתוש קדמך? למה לא כלב? למה לא תרנגול? למה בחרו מכל בעלי החיים יתוש קדמך? אומר רבי צהל בלזר, בגודל. יתוש שוקל יותר ממך. אם אתה לא הולך בדרך הנכונה, אתה מתמזער. אז אם כך, נורא. כל עבירה שלנו מקטינה אותנו. כל מצווה שלנו מגדלת אותנו. אז מה אנחנו? יו-יו. גדול קטן, גדול קטן, גדול קטן, גדול קטן. טוב. מגיע ראש השנה, רוצים לראות מי אתה. עד כמה אתה גדול, עד כמה אתה קטן? בוא תציג את עצמך. כל באי עולם עוברים לפניו. אז יש לי בבית כזה משקל. הוא מתחיל מ-0, גומר שם סביבות ה-100, 120. אבל ראיתי, במו עיניי ראיתי, כשזבוב מתיישב עליו, המחט בכלל לא רועדת. וכזה אני רוצה לשאול, כשאנחנו נעבור שם על המוזני גשר, אם המחט שם תרעד בכלל. אם חלילה לא יהיה, יתוש קדמך. אבל זה לא נגמר כאן. זה עיוות לומר שאנחנו עושים עבירה, מתקטנים, אבל אחר כך עושים מצווה וגודלים חזרה. זה בכלל לא פשוט. ראינו שיונתן בן עוזיאל עושה מצווה, אז היא בגובה עם מרומים. הוא כשהוא לומד תורה, כל עוף שעובר עליו מיד נשרף. אבל מה למצוות שלנו? במילים אחרות, מה אם אדם גם מקיים מצוות גם עובר עבירות? זו גמרא מפורשת במסכת שבת דף קי"ט עמוד ב'. אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. העולם מתקיים בזכות התורה. אם לא בריתי אומר ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בזכות איזו תורה? תינוקות של בית רבן, ילדים. אמר לו רב פאפה לאביי, שלי ושלך מה הוא? מה ילדים כבר לומדים? וכמה זמן כבר ילדים לומדים? לומדים 4 שעות בחדר חומש. אנחנו הרי לומדים 24 שעות ביממה, ואנחנו בשמיים. והתשובה שלו הייתה אמת, אבל אינו דומה הבל פה שיש בו חטא להבל פה שאין בו חטא. זה כבר על בסיס של חטאים. לא יודע איזה, מה הם מצאו בעצמם, אבל העיקרון עיקרון. אם הבסיס לא נקי, אז עבירה משחיתה, עבירה ממזערת. אבל רוצים אחר כך לעשות גם מצוות? זה לא שהן לא מגדילות, אבל עד כמה? בתור דוגמה, הגמרא אומרת מסכת סנהדרין, שהיה השנו של פסל מיכה עולה ומתערב עם השן המערכה. היה עולה השן משילו והיה עולה עשן מפסל מיכר ודם שם בצפון, היה עשן מתערב יחד, ביקשו מלאכי השרת לדחוף אותו, את מיכר כשמוך הוא לא נתן, הניחו לו שפתאום הציע לו עוברי דרכים. מה רוצה הגמרא לומר? הם הרי כך רחוקים זה מזה, אין בכלל אפשר לומר שפסל מיכר מתערב עם עשן המערכה. הגמרא רוצה לדבר אלינו, תדע לך שזה לא הולך יחד, פסל מיכר עם המערכה. אתה לא יכול גם לדבר לשון הרע גם ללמוד תורה, זה מתערב יחד, זה מתערב יחד וזה רק מרגיש שם למעלה. וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים, לעתיד לבוא אם ירצה השם, בקרוב ממש, כימי עולם וכשנים קדמוניות. דברים של דברים, אחת הכללות של החורבן זה ולא אריח בריח ניחוחכם. לא רק שאי אפשר פיזית להקריב קורבן, מעשית להקריב קורבן, אלא שגם אם נקריב קורבן הוא לא יהיה לריח ניחוח, וריח ניחוח זה אחד הדברים המעכבים בקורבן. לא אריח בריח ניחוחכם, הכללה הזאת הוסר לעתיד לבוא. וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים, הקורבנות יחזרו להיות לריח ניחוח. איזה ריח ניחוח? כמו מה? היו שואלים אותנו, כמו מה? כמו של אליהו בהר הכרמל? כמו של אלף עולות יקריב שלמה בגבעון? כמו השלמים שמשה רבינו הקריב למרגלות הר סיני? כימי עולם וכשנים קדמוניות. כימי עולם זה קורבנו של הבל, וכשנים קדמוניות זה קורבנו של נוח. בכלל לא יהודים. מה היה כל כך נפלא בקורבנו של הבל ובקורבנו של נוח? לפי שלא הייתה בימיהם עבודה זרה, זה היה נקי. אם יש באיזשהו מקום בעולם עבודה זרה, אז הקורבן כבר לא עולה לריח ניחוח, זה כבר מרגיז. אז בידיעה שהאדם הוא עולם קטן, אז יש לו גם עבודה זרה וגם קורבן, וכמה שזה חלילה מרגיז. לא זו בלבד, לא זו בלבד, רחמנא ליצלן, שעבירות הן מזערות, והמצוות על רקע עבירות לא הכי מגדילות, ולפעמים אין חכמה ליצן אפילו מרגיזות, רק אין לו ברירה, לעשות מצוות חייבים. יש יותר מזה. מישהו שאל אותי שאלה, פשט במשנה, כל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזן זהב ואף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. הוא לא מבין, הוא אומר פשט במשנה, נזן זהב ואף חזיר זה נקרא שיש חזיר ויש לו נזן זהב, אבל פה מדובר על מי שלא עוסק בתורה, אז הוא חזיר בלי נזן. איפה נזן הזהב? פשט במשנה. איזו שאלה יפה. וזה הזכיר לי את הסיפור של רב מנדל פוטרפס, המשגיח של ישיבת תומכי תמימים בלובביץ' ועובד, זיכרונו לברכה. הוא סיפר כך, הוא היה אברך צעיר ברוסיה לפני 100 שנה. הוא היה אברך צעיר ברוסיה, הוא פוגש את אחד מזקני המשפיעים, יהודי מלא וגדוש בתורה ומצוות, אין לנו מושג מה היה היהודי ספוג לפני 2 דורות. יהודי קשיש, כל יום קם בחצות עם כל השיעורי תורה שלו, עם כל הלימוד שהוא לומד, הלימוד שהוא מלמד, עם כל ההשגות שלו, עם כל... טוב, הוא פוגש את רמנדל, אני מקנה בך, הוא אומר לו. אני אברך צעיר, מה אתה מקנה בי? שמה, הוא אומר, החיים לפניך, אני כבר עם רגל אחת בצד השני. אני עומד ורועד, עם מה אני אבוא למעלה? הוא אומר לו, אתה רועד? אתה מלא וגדוש תורה, מצוות, חסדים, השגות, תפילה. אתה מספר לי, הוא אומר לו, במה אני מלא? אני אגיד לך במה אני מלא. אני קם בבוקר ופותח את השק, וכל היום זורק פנימה תפילות, ברכות, תורה, חסד, זורק, 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 סוף היום השק מלא, קושר אותו, מכין שק חדש למחר. אז מה אתה פוחד? יש לך המון שקים לולות איתם. אז זה אני פוחד, הוא אומר, למה זה נכנס לשק, לא לתוכי? אנחנו מדברים פה על לא השקים שלנו יבואו בראש השנה, אנחנו מתייצב בראש השנה. התפילה שלנו משנה אותנו, הברכות שלנו מגדלות אותנו, המעשים הטובים שלנו מגדלים אותנו. אז אם כך, בכל השיחה הזאת השם מורי ורבי אלופי ומיודעי הרב ברוך אמר לי שצריכים קצת לנער את הקהל. ראש השנה בפתח, ראש השנה בפתח, מה זה ראש השנה? כל באי עולם עוברים מפניו, בשביל מה? יש חולה, רחמנא ליצלן, הרופא בודק אותו, מאבחן את המצב שלו, נותן לו טיפול, אומר, נראה אותך בראש השנה הבא. אתה עברת, אפשר להקל את הדיאטה, אתה חלית יותר, צריך להחמיר את הדיאטה. זה ראש השנה, לכן אנחנו עוברים לפניו כבני מרון. הולך אדם, ברוך השם, אדם מלא, תופר חליפה, מידה 64, יופי. אנחנו לא נצלם חלה, כל אוכל תתאב נפשו, לא אוכל כלום, לא יושן, הוא נהיה שלד, הוא כבר לא יכול לבוש את החליפה הזאת, היא תולה לב כמו שק, היא אוכל. אין ברירה, צריך ללכת לחיה, לעצר אותה. אז מה, הוא יתחיל לבכות לפני החיה? למה אתה מצר לי את החליפה? אני באמת רוצה בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישורות ונחמות, מה זה אסבינו סבא? אבל אדוני, אתה כעת שלד. לא מתאימה לך כבר חליפה כל כך גדולה כמו שאתה היית רוצה. אין ברירה, צריכים לייצר לך את החליפה. אז אם אלה, איך אנחנו יכולים לבוא כמו שאנחנו ולרצות מה שמתאים לאחרים? מלא עשמנו סבא, מלא ידענו ויוחותיך. אנחנו, אדוני, אי אפשר לתת חליפה ליתוש, לא, הוא יחנק תחתיה. אז אם ככה שאלה היא, אז מה יהיה? אז מה נאמר? מהר 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 נחטוף בשבועיים, בשבוע וחצי. יתוש רצה לגדול בשבוע וחצי. נו, אז הוא ילד זבוב. אז מה? יש עצה אחת והיא קיימת, ומצא אותה עבורנו רבי ישראל סלנטר, וכבר לפניו השייח הקדוש, וכבר לפניו פסוק מפורש: ראה אנוכי נותן לפניכם היום. ואמרנו שכל מקום שכתוב היום זה ראש השנה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרום, כל אחד מקבל את שלו. לזה אפשר להגיד תאכל מה שאתה רוצה, לזה אפשר, צריך לומר תעשה דיאטה. והפסוק מסביר את הברכה אשר תשמעו ואת הכללה אם לא תשמעו. נשאלת השאלה, למה בברכה כתוב אשר ובכללה כתוב אם? והתשובה אומר רבי ישראל סלנטר, יש לנו כלל משנה במסכת אבות פרק ד' משנה ב', מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. כלומר, זה לא רק כמה מצוות עשית וכמה עבירות עשית, יש גם עניין של תהליכים. האם אתה בתהליך של הידרדרות או אתה בתהליך של התעלות? כעת נניח שאדם היה אדם טוב, נניח ששבוע לפני ראש השנה הוא גלש, נניח התחיל לעשות עבירות, עוד עבירה ועוד עבירה ועוד עבירה, הוא מתחיל להתכווץ, אמת, אבל עדיין הוא הופיע ברוך השם משקל טוב, יעלה על המוזניים 80 קילו, צריכים חליפה רחבה. אבל רגע, יגידו המקטרגים, הוא בדרך של גלישה, אתה רוצה לקצוב לו כל טוב לשנה שלמה, בשנה הזאת הוא ירד מטה מטה, הוא יגמור את השנה זבוב. לגבי עונש, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על מה שיהיה, באשר הוא שם. כעת אפשר לתת לו שנה טובה, ניתן לו שנה טובה. את הכללה אם לא תשמעו, עד כמה שהוא כעת לא שומע. אם הוא יתקטן רק קצת, אז עדיין ניתן לו את מה שנשאר. אבל לגבי ברכה כתוב אשר תשמעו, לגבי ברכה מסתכלים גם לעתיד. אם אדם מוכיח שהוא נמצא בדרך של עלייה, ריבונו של עולם, לפני שבועיים התחלתי כיתוש, אבל היום בראש השנה אני כבר זבור, ואז שואלים במרום, רגע אחד, אם הדרך הזאת תמשיך, אם הוא נחוש באמת שהדרך הזאת תמשיך, כמה הוא יעלה? ואם הוא יעלה עד לפסגה, נותנים את החליפה הכי רחבה, את הברכה אשר תשמעו. אז אם ככה, דרך כל כך פשוטה, אמנם מעלים אותנו למוזניים, אבל לא רק כדי לשקול אותנו, אלא גם לראות באיזה מסלול אנחנו נמצאים. ואם מעכשיו נתחיל לאגור מצוות ונוכיח שאנחנו נמצאים במסלול של מצווה גוררת מצווה, אז ייתנו לנו את כל הטוב שבעולם. תודה.